הארי פוטר והשיטה הרציונלית. פרק 27, חלק ראשון, אמפתיה. שנייה לפני שמתחילים, אני רק רוצה להזכיר שוב, תחרות פודקאסט השנה לשנת 2022 נגמרת ממש בסוף השבוע הזה. מי שעדיין לא הצביע ויכול לעשות את זה,
הארי, מספיק.
בסדר, 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 רק כמה מילים. מי שעוד לא הצביע, יש לינק בתיאור של הפרק. ביי. לא בכל יום יכולת לראות את הארי פוטר מתחנן. בבקשה! יילל הארי פוטר. פרד וג'ורג' הנידו שוב בראשיהם, מחייכים. על פניו של הארי פוטר היה מבט מיוסר. אבל אמרתי לכם איך עשיתי את זו עם החתול של קווין אנטוויסל, ואת זו עם הרמיוני והגזוז הנעלם, ואני לא יכול לספר לכם על מצנפת המיון, או על כדור הזיכרון, או על פרופסור סנייפ. פרד וג'ורג' משכו בכתפיהם ופנו לעזוב.
אם תפענח את זה מתישהו,
אמרו התאומים לבית ויזלי,
אל תשכח לספר לנו.
אתם מרושעים! שניכם מרושעים! פרד וג'ורג' סגרו בקפידה את הדלת לכיתה הריקה מאחוריהם, מקפידים לשמור את החיוך על פרצופם במשך זמן מה, רק למקרה שהארי פוטר יכול לראות דרך הדלתות. ואז הם פנו במסדרון ופניהם נפלו.
הניחושים של הארי לא נתנו לך אף רעיון?
הם אמרו אחד לשני בו זמנית וכתפיהם השמוטות צנחו עוד. הזיכרון האחרון שלהם בנושא היה אמברוזיוס פלום מסרב לעזור להם, אם כי הם לא זכרו מה הם ביקשו ממנו לעשות. אבל הם בטח חיפשו במקום אחר ומצאו מישהו שיעזור להם לעשות משהו לא חוקי, או שהם לא היו מסכימים שיטילו עליהם אובליביאטה לאחר מכן. איך לעזאזל הם הצליחו לעשות את כל זה בתקציב של 40 אוניות בלבד? בהתחלה הם חששו שהזיוף שלהם כה מוצלח שהארי באמת ייאלץ להתחתן עם ג'יני, אבל נראה שהם חשבו גם על כך. הפרוטוקולים של הקסמדרין שונו שוב והוחזרו למצבם המקורי. חוזה האירוסין המזויף הוא עלה מהכספת בגרינגוטס מתחת לאפו של הדרקון ששמר עליה וכיוצא בזאת. זה היה די מפחיד למען האמת. רוב האנשים חשבו עכשיו שהנביא היומי המציא את כל הסיפור מסיבות לא ברורות. והפקפקן הוסיף שמן על המדורה עם הכותרת של יום המחרת, הארי פוטר מאורס בסתר ללונה לאבגוד. היה מי שהיה האדם ששחו, הם קיוו נואשות שהוא יספר להם מה קרה אחרי שתחול התיישנות על כל הסיפור. אבל בינתיים זה היה נורא. הם ביצעו את המתיחה הטובה ביותר שלהם אי פעם, אולי אפילו המתיחה הטובה ביותר בהיסטוריה של המתיחות, והם לא זכרו כיצד. זה היה מטורף. הם הצליחו לחשוב על זה בפעם הראשונה, אז למה הם לא מצליחים להבין איך הם עשו זאת עכשיו, אחרי שהם יודעים כל מה שעשו? הנחמה היחידה שלהם הייתה שהארי לא ידע שהם לא ידעו. אפילו אמא שלהם לא שאלה אותם בנושא, למרות הקשר הברור למשפחת ויזלי. יהיה אשר יהיה הדבר שנעשה, הוא היה הרבה מעבר לכוחו של כל תלמיד הוגוורטס. למעט אולי אחד, שייתכן ועשה זאת בנקישת אצבעות, עם שמועות מסוימות אכן נכונות. הארי עצמו נחקר תחת ורית הסרום, כך סיפר להם, בנוכחות דמבלדור שנעץ בעילאים מבטים מפחידים. העילאים שאלו בדיוק מספיק שאלות כדי לוודא שהארי לא ביצע את המתיחה בעצמו או העלים מישהו, ואז התחפפו מהוגוורטס. פרד וג'ורג' תהו האם להיעלב מהעובדה שהארי נחקר על ידי העילאים על המתיחה שלהם, אבל המבט על פניו של הארי, שנבע כנראה מאותה הסיבה, היה שווה את זה. באופן לא מפתיע, ריטה סקיטר והעורך של הנביא היומי שניהם נעלמו, ונמצאו כבר במדינה אחרת ככל הנראה. הם היו שמחים לספר למשפחה שלהם על זה. אבא שלהם היה מברך אותם, הם חשבו, אחרי שאמא שלהם הייתה הורגת אותם וג'יני הייתה שורפת את השאריות. אבל הכל היה בסדר עכשיו. הם יספרו לאבא שלהם יום אחד. ובינתיים? בינתיים, דמבלדור התעטש במקרה כשעבר על פניהם במסדרון, והפיל מכיסו בטעות חבילה קטנה שרחילה שני משקפים לפריצת הגנות מאיכות שלא תאמן. פרד וג'ורג' ניסו את המשקפים החדשים שלהם במסדרון האסור בקומה השלישית, טיילו בזריזות אל מראת הקסם וחזרה, ולמרות שלא הצליחו לראות בבירור את כל לחשי הגילוי, המשקפים חשפו הרבה יותר ממה שראו בביקורם הראשון במקום. כמובן שהם יאלצו להיזהר מאוד לא להתאפס לעולם כשהמשקפים ברשותם, או שהם יזכו להרצאת נזיפה חמורה במשרד המנהל, אשר עלול אף לאיים לסלק אותם מהוגוורטס. היה טוב לדעת שלא כל מי שמתמיין לגריפינדור גדל להיות פרופסור מגונגל. הארי נמצא בחדר לבן, חסר חלונות, חסר פרטים. ישוב ליד שולחן ומביט בגבר חסר הבאה שעתה גלימות רשמיות בצבע שחור אחיד. החדר נסרק כנגד האזנות, והגבר הטיל בדיוק 27 לחשים, לפני שאמר אפילו,
שלום, מר פוטר.
היה זה אך הולם שהגבר בשחור ינסה לקרוא את מחשבותיו של הארי.
הכן את עצמך.
אמר הגבר בקול נטול הבאה. ספר לתת ההכרה של הארי טען כי תודעה אנושית חשופה למבאר הכרה רק דרך משטחים מסוימים. אם לא תצליח להגן על המשטחים שלך, מבאר ההכרה יחדור דרכם ויוכל לגשת לכל חלקי התודעה שלך שתודעתו שלו מסוגלת לתפוס. שלא היו רבים, כך התברר. תודעות אנושיות היו קשות להבנה לתודעות אנושיות אחרות, בכל רמה מעבר לשטחית ביותר. הארי תהה, האם היכרות נרחבת עם מדעים קוגניטיביים תוכל להפוך אותו למבאר הכרה חזק? אבל ניסיונות חוזרים ונשנים גרמו לו סוף סוף להפנים שהוא צריך להנמיך את הציפיות שלו לגבי דברים בסגנון. זה לא כאילו חוקרי מדעים קוגניטיביים הבינו בני אדם טוב מספיק בשביל ליצור אחד. הצעד הראשון בלימודי המיומנות הנגדית, הלטת הכרה, הוא לדמיין את עצמך כאדם אחר בצורה יסודית ככל הניתן. לשקוע לחלוטין באישיותך החלופית. הצורך לעשות זאת הוא חולף, אבל הדבר היה שימושי בתחילת ההכשרה כדי להבין איך נמצאים המשטחים שלך. מבאר ההכרה ינסה לקרוא אותך, ואתה תבחין בכך אם תשומת לבך תהיה ממוקדת מספיק. תרגיש בו מנסה לחדור. והמשימה שלך היא לוודא שהוא נוגע רק באישיות הדמיונית שלך, ולא בזו האמיתית. כשאתה טוב מספיק, אתה יכול לדמיין את עצמך כמישהו מאוד פשוט. להעמיד פני אבן, ולסגל לעצמך את ההרגל לדמיין זאת בכל מקום שבו נמצאים המשטחים שלך. זה היה מחסום על התת הכרה בסיסי. קשה ללמוד להעמיד פני אבן, אבל קל לעשות זאת לאחר מכן, והמשטח החשוף של התודעה היה רדוד בהרבה מהחלק הפנימי שלה, אז אם מספיק תרגול, אתה יכול להשאיר את זה כהרגל ברקע. או, אם אתה מילית הכרה מושלם, אתה יכול לרוץ לפני הקשושות, ולענות לכל שאילתה ברגע שהיא נשאלת. ואז, מבאר ההכרה שייכנס דרך המשטחים שלך, יראה תודעה שלא ניתן להבחין בינה ובין מי שעמד את הפנים שאתה. באופן זה, ניתן לשתות אפילו במבאר ההכרה המוכשר ביותר. אם מילית הכרה מושלם טוען שהוא הוריד את מחסום לתת ההכרה שלו, אין דרך לדעת אם הוא משקר. גרוע מכך, אתה עשוי לא לדעת שעומד לפניך מילית הכרה מושלם. הם נדירים, אבל משמעות העובדה שהם קיימים היא שאתה לא יכול לבטוח בביאור הכרה על אף אחד. הדבר מדגים עד כמה ההבנה של אנשים אחד את השני רדודה וחסרה, למצער. עד כמה מעט קוסמים מבינים את העומקים שנחים תחת התודעה האנושית, שניתן לשתות בטליפטים האנושיים הטובים ביותר בכך שעמד את הפנים שאתה מישהו אחר. אבל מלכתחילה בני אדם מבינים אחד את השני רק בעזרת העמדת פנים. לא מבצעים תחזיות בנוגע לאנשים אחרים על ידי מידול 100 טריליון הסינפסות שבמוח שלהם כאובייקטים נפרדים. לבקש מהמניפולטור החברתי הטוב ביותר בעולם לבנות לך בינה מלאכותית מאפס, והוא יביט בך בעיני עגל. אתה צופה מה אנשים יעשו כשאתה אומר למוח שלך להתנהג כמו שלהם. אתה שם את עצמך במקומם. אם אתה רוצה לדעת מה יעשה אדם כועס, אתה תפעיל את מעגלי הכעס של המוח שלך, ויהי אשר יהי הפלט שלהם, זאת תהיה התחזית שלך. איך באמת נראה החיוות העצבי של כעס מבפנים? מי יודע? המניפולטור החברתי הטוב ביותר בעולם לא בהכרח יודע מה הם נוירונים, וכך גם אולי מבאר ההכרה הטוב ביותר. כל דבר שמבאר הכרה יכול להבין, מילית הכרה יכול לגלם. זה היה אותו טריק בשני הכיוונים. טריק שכנראה מומש על ידי אותה רשת עצבית בשני המקרים. קבוצה יחידה של מעגלי בקרה שהופכים את המוח שלך למודל למוח של מישהו אחר. ולכן המרוץ בין ההתקפה הטלפתית וההגנה הטלפתית נגמר בניצחון מוחץ להגנה. אחרת כל עולם הקסמים, אולי אפילו כל כדור הארץ, היה מקום שונה לגמרי. הארי לקח נשימה עמוקה והתרכז. חיוך קל נח על שפתיו. סוף סוף. פעם אחת הארי לא נדפק במחלקת הכוחות המסתוריים. אחרי כמעט חודש של עבודה, ובעקבות גחמה יותר מאשר כל דבר אחר, הארי החליט להכניס את עצמו לזעם קר ואז לנסות שוב את תרגילי הלטת ההכרה שבספר. בנקודה הזו הוא כבר ויתר כמעט לגמרי על דברים כאלה, אבל עדיין נראה שהיה שווה לעשות ניסיון זריז. הוא עבר על כל התרגילים הקשים ביותר בספר תוך שעתיים, ולמחרת הוא הלך לפרופסור קווירל ואמר לו שהוא מוכן. הצד האפל שלו, כך הסתבר, היה מאוד מאוד טוב בלהעמיד פנים שהוא מישהו אחר. הארי חשב על הטריגר הרגיל שלו, מהפעם הראשונה שבעבר לגמרי לצד האפל שלו. סוורוס השתתק, נראה די מרוצה מעצמו.
וזה יהיה 5 נקודות? לא, בואו נעגל את זה לעשירייה שלמה של נקודות מרייבנקלו על חוצפה.
חיוכו של הארי נעשה קר יותר, והוא בחן את הגבר בגלימות השחורות שחשב שהוא עומד לקרוא את מוחו של הארי. ואז, הרי הפך למישהו אחר לגמרי, מישהו שנראה הולם למאורה. בחדר לבן, חסר חלונות, חסר פרטים, ישוב ליד שולחן ומביט בגבר חסר הבאה שעתה גלימות רשמיות בצבע שחור אחיד. קימבל קיניסון בחן את הגבר בגלימות השחורות, שחשב שהוא עומד לקרוא את מוחו של עדשאי שלב שני מהסיירת הגלקטית. תהיה זו לשון המעטה לומר שקימבל קיניסון היה בטוח בתוצאה. הוא התאמן אצל המנטור מאריסיה, התודעה החזקה ביותר ביקום הזה או באחר, והקוסם הפשוט שישב מולו יראה בדיוק את מה שהעדשאי האפור ירצה שיראה. תודעתו של הילד שהתחזה אליו, ילד תמים בשם הארי פוטר. אני מוכן, אמר קימבל קיניסון בנימה חוששת, שהייתה מתאימה בדיוק לילד בן 11.
לגילימנס,
אמר הקוסם בגלימות השחורות. שתיקה. הקוסם בגלימות השחורות מצמץ, כאילו ראה משהו כל כך מפתיע עד שאפילו האפיים שלו זהו.
לילד שנשאר בחיים יש צד אפל מסתורי?
חום החל לעלות בלחייו של הרי.
ובכן,
אמר הגבר, פניו חזרו להבאה שלווה לחלוטין.
סלח לי, מר פוטר, טוב לדעת את היתרונות שלך, אבל אין זה אותו הדבר כמו להיות בטוח בהם ביטחון יתר מופרז להחריד. בהחלט ייתכן שתוכל ללמוד על התקרה בגיל 11. זה מפליא אותי. חשבתי שמר דמבלדור מעמיד פני משוגע שוב. יש לך כזו דיסוציאציה שאני מופתע לא למצוא סימן אחר להתעללות, וייתכן שתהפוך למילי תקרה מושלם בבוא היום. אבל יש הבדל נכבד בין זה ובין הציפייה להעמיד מחסום על התקרה מוצלח בניסיון הראשון שלך. זה פשוט מגוחך. האם הרגשת משהו כשקראתי את תודעתך?
הרי הניד בראשו, מסמיק בפרעות כעת.
אז תקדיש לכך יותר תשומת לב בפעם הבאה. המטרה אינה ליצור דמות מושלמת בשיעור הראשון שלך. המטרה היא ללמוד היכן נמצאים המשטחים שלך. הכן את עצמך.
הרי ניסה להעמיד פנים שהוא קימבל קיניסון, ניסה להקדיש יותר תשומת לב, אבל המחשבות שלו היו מפוזרות כמעה, ולפתע הוא היה מודע לכל הדברים שהוא לא אמור לחשוב עליהם. או זה הולך להיות מבאס. הרי חרק בשיניו, לפחות יוטל על המורה לחש זיכרון לאחר מכן.
לגילימנס.
שתיקה. בחדר לבן, חסר חלונות, חסר פרטים, ישוב ליד שולחן ומביט בגבר חסר הבאה שעתה גלימות רשמיות בצבע שחור אחיד. היה זה יומם הרביעי, ערב יום ראשון. כששילמת כל כך הרבה, קיבלת שיעורים באיזה זמן מזורגג שרצית, בלי להתחשב ברעיון של סוף שבוע.
שלום, מר פוטר.
אמר קורא המחשבות בקול חסר הבאה לאחר שהטיל את כל החשי הפרטיות. שלום, מר בסטר, אמר הרי בעייפות. בוא ניפטר מהתדמה ההתחלתית, טוב?
הצלחת להפתיע אותי?
אמר הגבר, נשמע מעוניין קלות.
ובכן?
הוא הפנה את שרביטו והביט לתוך עיניו של הרי.
לגילימנס.
הסתררה שתיקה, ואז הקוסם בגלימות השחורות קפץ כאילו מישהו דקר אותו במלמד בקר.
אדון האופל חי?
הוא נחנק. ועיניו נפארו לפתע.
דמבלדור הופך את עצמו לבלתי נראה ומתגנב לחדרי מעונות של בנות?
הרי נאנח והביט בשעונו. בעוד 3 שניות בערך.
ובכן,
אמר הגבר, הוא לא הצליח להחזיר את חוסר ההבאה לקולו.
אתה באמת חושב שאתה הולך לגלות את חוקי הקסם הנסתרים ולהפוך לכל יכול?
נכון, אמר הרי בקול מדוד, עדיין מביט בשעונו, אני עד כדי כך בטוח בעצמי.
מעניין, נראה שמצנפת המיון חושבת שאתה תהיה אדון האופל הבא.
ואתה יודע שאני מנסה כמיטב יכולתי לא להיות, וכבר ראית שערכנו דיון ארוך למדי על האם אתה מוכן ללמד אותי על התת הכרה, ובסופו של דבר החלטת שכן. אז אנחנו יכולים להתקדם עם זה כבר?
בסדר.
אמר הגבר בדיוק 6 שניות לאחר מכן, כמו בפעם שעברה.
הכן את עצמך.
הוא עצר, ואז אמר, קולו מלא ערגה.
אם כי הייתי רוצה לזכור את הטריק הזה עם הכסף והזהב.
הרי גילה שהוא מוטרד למדי מהמידה שבה ניתן לשחזר תהליכי חשיבה, אם רק החזרת אנשים לאותם תנאי התחלה וחשפת אותם לאותם גירויים. זה הפריך אשליות שלא אמורות להיות לרדוקציוניסט טוב מלכתחילה. הרי היה במצב רוח רע למדי כשיצא ברכיית רגליים משיעור תורת הצמחים ביום שני שלאחר מכן. הרמיוני רתחה לצידו. הילדים האחרים עדיין היו בפנים, מתמהמהים באיסוף חפציהם מכיוון שקשקשו בהתרגשות על הניצחון של רייבנקלו במשחק הקווידיץ' השני לעונה. נראה כאילו אחרי ארוחת הערב אתמול, ילדה אפה לה על מטטל במשך 30 דקות, ואז תפסה יתוש ענק כלשהו. היו עוד עובדות בנוגע למה שקרה במשחק, אבל הן לא היו רלוונטיות. הארי החמיץ את אירוע הספורט המרגש עקב שיעור על התת ההכרה שלו, וכן עקב העובדה שהיו לו חיים. מאז הוא נמנע מכל השיחות במעונות רייבנקלו. לחשי השקטה ותיבות קסומות הם דברים נפלאים. הוא אכל ארוחת בוקר בשולחן גריפינור. אבל הארי לא היה יכול להימנע משיעור תורת הצמחים, והרייבנקלוים דיברו על המשחק לפני השיעור, ואחרי השיעור, ובמהלך השיעור, עד שהארי הרים את מבטו מהפורקות התינוק שלו שאת חיתולו היה עסוק בלהחליף, והכריז בכל רם שחלק מהם מנסים ללמוד על צמחים, אז אולי כולם יכולים כבר להפסיק לדבר על קווידיץ'. כל הנוכחים הביטו בו במבטים נדהמים, למעט הרמיוני שנראתה כאילו היא רוצה למחול לו כפיים, ופרופסור ספראוט שהעניקה לו נקודה לרייבנקלו. נקודה לרייבנקלו. נקודה אחת. שבעת האידיוטים על שבעת המתתים האידיוטיים שלהם ששיחקו במשחק האידיוטי שלהם, הרוויחו 190 נקודות לרייבנקלו. נראה כאילו נקודות בקווידיץ' התווספו ישירות לסך נקודות הבית. במילים אחרות, תפיסת יתוש זהב הייתה שווה 150 נקודות בית. הארי לא הצליח לדמיין מה היה עליו לעשות כדי להרוויח 150 נקודות בית. חוץ מאשר כמובן להציל 150 אפל פאפים, או לחשוב על 15 רעיונות טובים כמו לשים שכבות מגן על מחוללי זמן, או להמציא 1,500 דרכים יצירתיות להרוג אנשים, או ליותר מיוני גרינג'ר למשך שנה שלמה. אנחנו צריכים להרוג אותם, אמר הארי להרמיוני, שהלכה לצידו בארשת דומה של אלבון.
את מי?
שאלה הרמיוני.
את נבחרת הקווידיץ'?
אני חשבתי על כל מי שמעורב בקווידיץ' בכל מקום ובכל צורה, אבל כן, אפשר להתחיל עם נבחרת רייבנקלו. שפתיה של הרמיוני התכווצו בחוסר סביעות רצון.
אתה יודע שלהרוג אנשים זה לא בסדר, הארי?
כן, אמר הארי.
אוקיי, רק בדקתי.
אמרה הרמיוני.
בוא נחסל את המחפשת קודם. קראתי כמה ספרים של אגתה קריסטי. אתה יודע איך אנחנו יכולים להעלות אותה על רכבת?
שני תלמידים מתכננים רצח.
נשמע קול יבש.
כמה מפתיע.
מאחורי פינה סמוכה צעד גבר בגלימות מוכתמות. שערו השמנוני והפרוע צונח על כתפיו. סכנה קטלנית קרנה ממנו ומילאה את המסדרון בחזיונות של שיקויים שלא הורבבו כהלכה, ושל נפילות מצערות ושל אנשים שמתים במיטתם ממה שהאילאים יקבעו שהיו נסיבות טבעיות. מבלי לחשוב על כך, הארי צעד לפני הרמיוני. נשמעה שאיפה חדה מאחוריו, ורגע לאחר מכן הרמיוני עברה אותו ונעמדה מלפניו.
ברח, הארי,
היא אמרה.
בנים לא צריכים להסתכן.
סוורוס סנייפ חייך חיוך חסר שמחה.
משעשע. אדרוש רגע מזמנך, פוטר, אם תוכל לקרוע את עצמך מפלירטותיך עם אלמה גריינג'ר.
לפתע הופיעה הבאה מודאגת מאוד על פניה של הרמיוני. היא פנתה אל הארי ופתחה את פיה, ואז עצרה במצוקה.
הו, אל דאגה, אלמה גריינג'ר,
אמר סוורוס בקול משי.
אני מבטיח שאחזיר את המחזר שלך ללא מום.
חיוכו נעלם.
וכעת פוטר ואני נלך לנהל שיחה פרטית, רק אנחנו. אני מקווה שמובן לך שאינך מוזמנת, אבל לכל מקרה, ראי זאת כהוראה ממורה בהוגוורטס. אני משוכנע שילדה טובה כשכמוך לא תמרה את פי.
סוורוס פנה והלך מעבר לפינה.
אתה בא, פוטר?
שאל קולו. אמר הארי להרמיוני, אני יכול כאילו פשוט ללכת אחריו ואת בינתיים תחשבי מה אני אמור להגיד כדי שלא תעלבי ותחששי?
לא.
אמרה הרמיוני, קולה רועד. צחוקו של סוורוס הדהד מעבר לפינה. הארי הרכין את ראשו. סליחה, הוא אמר בקול שקט. באמת. והלך בעקבות המורה לשיקויים. אז, אמר הארי, לא נשמע קול מלבד זה של שני זוגות רגליים, אחד ארוך ואחד קצר, צועדים לאורך מסדרון אבן אקראי. המורה לשיקויים צעד מהר, אבל לא מהר בכדי שהארי יצליח לעמוד בקצב, וככל שהארי יצליח ליישם את רעיון הכיווניות בהוגוורטס, הם נעו הרחק מהאזורים ההומים. במה מדובר?
אני מניח שלא תוכל להסביר לי,
אמר סוורוס ביובש.
מדוע תכננתם שניכם לרצוח את צ'ו צ'אנג?
אני מניח שאתה לא תוכל להסביר לי, אמר הארי ביובש, מתוקף תפקידך כנציג רשמי של בית ספר הוגוורטס, מדוע תפיסת יתוש זהב נחשבת להישג אקדמי שראוי ל-150 נקודות בית? חיוך רצה את שפתיו של סוורוס.
בחיי, ואני חשבתי שאתה אמור להיות חד הבחנה. האם אתה מתקשה עד כדי כך להבין את חבריך לכיתה, פוטר, או שאתה סולד מהם מכדי לנסות? לו נקודות הקווידיץ' לא היו נספרות לגביע הבתים,
אז לאיש מהם לא היה אכפת מגביע הבתים כלל. זו הייתה הופכת לתחרות אלומה בעבור תלמידים כמותך וכמו אלמה גריינג'ר.
זו הייתה תשובה טובה להדהים. והתדהמה הזו הייתה מה שעורר את תודעתו של הארי לחלוטין. בדיעבד זה לא צריך להפתיע שסברוס מבין את תלמידיו, הוא מבין אותם היטב. הוא קורא את מחשבותיהם אחרי הכל. ובספר נכתב שמבארי הכרה מוצלחים היו נדירים ביותר, נדירים אפילו יותר ממליטי הכרה מושלמים, מכיוון שכמעט לאיש לא הייתה המשמעת המנטלית הדרושה. משמעת מנטלית. הארי שמע סיפורים על אדם שאיבד את השליטה במזגו בכיתה פעם אחר פעם וצרח על ילדים קטנים. אבל כשהארי דיבר על כך שאדון האופל עדיין חי, אותו האיש הגיב בצורה מיידית ומושלמת. הגיב בדיוק בצורה שבה היה מגיב אדם בור לחלוטין. האיש שחרר לטרף בהוגוורטס מקרין אווירה של מתנקש קטלני, וזה בדיוק לא מה שמתנקש אמיתי צריך לעשות. מתנקשים אמיתיים נראו כמו רואי חשבון קנויים וקטנים עד שהרגו אותך. הוא היה ראש הבית של סליטרין הגאה והאצילי, והוא לבש גלימות מוכתמות בנצזי שיקויים ומרכיבים שניתן היה להסיר בקסם תוך שתי דקות. הארי שם לב שהוא מבולבל, והערכת האיום של ראש בית סליטרין עלתה בצורה אסטרונומית. נראה שדמבלדור חשב שסברוס שייך לו, ולא היה דבר שיסתור זאת. המורה לשיקויים היה מפחיד אך לא מתעלל, כפי שהובטח. אם כך, כפי שהסיק הארי קודם, אלה ענייני אחווה. לו היה סברוס מתכנן לפגוע בו, הוא בטח לא היה ניגש אליו בפני הרמיוני, שיכולה לשמש כעדה, כשהוא יכול היה פשוט לחכות לזמן שבו הארי לבדו. הארי נשך את שפתו בשקט.
הכרתי פעם נער שבאמת ובתמים הריץ קווידיץ',
אמר סברוס סנייפ.
הוא היה דביל מושלם, בדיוק כמו שאתה ואני היינו מצפים.
במה מדובר? שאל הארי לאט.
סבלנות, פוטר.
סברוס הפנה את ראשו, ואז ריחף בארשת המתנקש שלו לעבר פתח בקירות המסדרון, אל תוך פרוסדור צדדי קטן וצר יותר. הארי עקב אחריו, תוהה אם יהיה חכם יותר פשוט לברוח. הם פנו עוד פעמיים, ואז הגיעו למבוי סתום. קיר ריק פשוט. לו הוגוורטס הייתה פרי בנייה, ולא כישוף או זימון או לידה או מה שלא יהיה, הארי היה מחליף כמה מילים חריפות עם הארכיטקט על כך ששילן לאנשים כדי לבנות מסדרונות שלא הובילו לשום מקום.
קווייטוס,
אמר סברוס והוסיף עוד כמה לחשים. הארי נשען לאחור, שילב את זרועותיו על חזהו והביט בפניו של סברוס.
מסתכל לי בעיניים, פוטר?
שאל סברוס סנייפ.
לא יכול להיות ששיעורי הלטת ההכרה שלך יתקדמו מספיק כדי שתוכל לחסום באור הכרה. אבל מצד שני, ייתכן שהם יתקדמו מספיק כדי שתוכל לזהות אותה. מכיוון שאינני יודע אחרת, לא אסתכן בניסיון.
הגבר חייך יוחדק.
וזה נכון גם בנוגע לדמבלדור, אני חושב. וזו הסיבה שאנחנו מקיימים את השיחה הקטנה הזו עכשיו.
עיניו של הארי נפערו כנגד רצונו.
בתור התחלה,
אמר סברוס, עיניו נוצצות.
אדרוש שתבטיח שלא לדבר על השיחה שלנו באוזני איש. ככל שזה נוגע לשאר בית הספר, אנחנו דנים בשיעורי הבית בשיקויים שלך. זה לא משנה אם הם יאמינו לכך או לא. ככל שזה נוגע לדמבלדור ולמגונגל, אני מפר את אמונו של דראקו מלפוי, ואיש מאיתנו לא חושב שיהיה זה הולם לדבר על פרטים נוספים.
מוחו של הארי ניסה לחשב את ההשלכות והמסקנות שנגזרו מזה, עד שנגמר לו זיכרון המטמון.
ובכן,
שאל המורה לשיקויים. בסדר, אמר הארי באיטיות. הוא התקשה לראות איך קיום שיחה שהוא לא יכול לספר עליה לאחר מכן, יכול להיות יותר מגביל מאשר לא לקיים אותה כלל, מכיוון שגם במקרה כזה לא יהיה ניתן לספר לתוכן שלה לאיש. אני מבטיח. סברוס בחן את הארי בכובד ראש.
אמרת פעם במשרדו של המנהל שלא תסבול בריונות או התעללות, ולכן אני תוהה, עד כמה אתה דומה לאביך?
בהנחה שאנחנו לא מדברים על מייקל ורס אבנס, אמר הארי, התשובה היא שאני יודע מעט מאוד על ג'יימס פוטר. סברוס הנהן, כאילו לעצמו.
ישנו תלמיד בשנה החמישית בסלידרים. ילד ושמו לסאטל סטרנג'. מציקים לו בריונים מגריפינדור. אני מוגבל ביכולתי להתמודד עם מצבים כאלה. אתה יכול לעזור לו אולי, לו רצית. אני לא מבקש ממך טובה, ולא אהיה חייב לך טובה. זוהי פשוט הזדמנות לעשות כרצונך.
הארי הביט בסברוס, חושב.
תוהה אם זו מלכודת?
שאל סברוס, חיוך קלוש חוצה את שפתיו.
זו לא, זה כן מבחן. קרא לזה סקרנות מצידי, אבל קשייו של אסף אמיתיים, כמו הקושי שלי להתערב.
זו הייתה הבעיה כשאנשים אחרים ידעו שאתה בחור טוב. אפילו אם ידעת שהם ידעו, לא יכולת פשוט להתעלם מהפיתיון. ואם גם אבי וגן התלמידים הם בריונים? לא משנה אם הרי ידע למה סבר הוא סיפר לו את זה, זה עדיין גרם לו להרגיש חום מבפנים וגאווה, ועשה את הסירוב לבלתי אפשרי. בסדר, אמר הרי, ספר לי על אסף. למה מציקים לו? פרצופו של סוורוס איבד את החיוך הקלוש.
אתה חושב שיש סיבות, פוטר?
אולי לא, אמר הרי בשקט. אבל עלתה בי המחשבה שאולי הוא דחף איזה בוץ דמית לא חשובה במורד המדרגות.
לסאט לסטרנג',
אמר סוורוס, קולו קר כעת,
הוא בנה של בלטריקס בלק, המשרתת המרושעת והפנאטית ביותר של אדון האופל. לסאט הוא הממזר המוכר של רבסטן לסטרנג'. זמן קצר לאחר מותו של אדון האופל, בלטריקס ורבסטן ואחיו של רבסטן, רודולפוס, נלכדו בזמן שעינו את אליס ופרנק לונגבוטום. כל השלושה במעזר באזקבן לכל החיים. הלונגבוטומים יצאו מדעתם לאחר הטלות חוזרות ונשנות של קללת קרושיאטוס, ונמצאים במחלקה הסגורה בקדוש מגו. האם משהו מזה הוא סיבה מספיק טובה כדי להציק לו, פוטר?
כלל לא, אמר הרי, עדיין בשקט. ולסאט עצמו לא עשה דבר רע שאתה יודע עליו? החיוך הקלוש הופיע שוב על שפתיו של סוורוס.
הוא לא יותר קדוש מכל אחד אחר, אבל הוא לא דחף אף בוץ דמית במורד המדרגות. לא ששמעתי על כך.
או שקראת במחשבותיו, אמר הרי. הבעתו של סוורוס הייתה קפואה.
לא פלשתי לפרטיותו, פוטר. תחת זאת, הבדתי בתוך הגריפינדורים. הוא פשוט מטרה נוחה לתענוגות הקטנים שלהם.
זרם של כעס קר שטף במורד עמוד השדרה של הרי, והוא נאלץ להזכיר לעצמו שייתכן שסוורוס איננו מקור מידע מהימן. ואתה חושב, אמר הרי, שהתערבות מצד הרי פוטר, הילד שנשאר בחיים, עשויה להיות מועילה.
אכן.
אמר סוורוס סנייפ, וסיפר להרי איפה ומתי הגריפינדורים תכננו לערוך את התעלול הבא. סוף פרק 27, חלק ראשון. הרי פוטר והשיטה הרציונלית. נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מורגש על ידי דביר שדה.
פרד וג'ורג', רותם קנדל.
מר בסטר, לוריאל, אפרטי.
פרופסור סוורוס סנייפ, תום קוטלר וייס.
הרמיוני גריינג'ר, על ידי יעל אייזיקס.